תקומה לפרחים הקרויה עם הצירי יבשות העונה וחמה ולמנה ידויה ופנים של כל חסד הם להתרה ולמי כגן של עדנת הערה ומירכנה ולך הגישנה כגן של עדנת הערה אום ייתנו בך לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו טועה
אז עשינו מדיטציה על הריקות של הגוף, ואני מקווה שהצלחתם קצת לחוות בהתנסות שלכם, איך בעצם אין שם גוף שקיים מצד עצמו, אלא שיש רגעים של תודעה, ובכל רגע של תודעה אנחנו ממוקדים רק בדבר אחד. והעובדה שאנחנו בכל זאת חושבים שיש לנו גוף, וחושבים את עצמנו כבעלי גוף, ואומרים לי יש גוף בריא, או לי יש גוף גבוה, או לי יש גוף יפה, או כל הדברים שאנחנו מייחסים לגוף, אלה רק תמונות מנטליות, כי אין שם גוף, כי אנחנו לא יכולים לחוות באף רגע גוף, אבל אנחנו יכולים להשליך תמונה מנטלית על אוסף של חלקים, על אוסף של נתונים, או על אוסף של רגעי תודעה, אם תרצו. אז זה מה שבאנו להמחיש במדיטציה. להמחיש את העובדה ש... הגוף הוא בעצם תמונה מנטלית שאנחנו מתבלבלים וחושבים שזה הגוף. התמונה המנטלית שאנחנו משליחים על אוסף של חלקים או אוסף של רגעים היא קבועה. הגוף הוא דבר שמשתנה מרגע לרגע, נכון? כל שנייה הוא אחר. פעולות בתוך התאים, הגוף שלנו כל הזמן עובר שינוי. אבל התמונה המנטלית שיש לנו של הגוף היא קבועה, היא קפואה בזמן. וזה דרך אחרת לראות את השגיאה בתפיסה שלנו. כי האופן שבו אנחנו תופסים את המציאות שלנו הוא כל הזמן דרך התמונות המנטליות האלה. ואנחנו חושבים שזאת המציאות, ואז קורה משהו ואנחנו מופתעים, אבל ההפתעה היא רק בגלל שאנחנו טעינו במה שאנחנו מחשיבים כמציאות. ואותם העקרונות שהפעלנו במדיטציה לגבי הגוף, חלים גם על המיינד עצמו, על התודעה עצמה. אין לי תודעה, אין לי מיינד שאני יכולה לשים עליו את היד. איפה המיינד הזה? בוודאי בעולם הפיזי אני לא יכולה למקם אותו. גם לא על ציר הזמן. איפה זה המיינד הזה שאני מדברת עליו? איפה המיינד הזה שסובל? יש אוסף של רגשות ומחשבות וקרמה ותמונות. איפה המיינד? איפה הוא? גם הוא תמונה מנטלית. גם הוא אין לו שום קיום עצמי. ומה שחל על המיינד שלי ועל המיינד של כל אחד מאיתנו, חל בדיוק באותה מידה על המיינד של הבודה. גם המיינד של הבודה ריק לחלוטין. ההבדל הוא שהבודה, כשהוא משליך את המיינד שלו, הוא משליך מיינד כל יודע, בגלל הקרמה המדהימה של הבודה. או של ישות מוערת. וכל ההצדקה והסיבה לדבר על העת ועל חלקי העת ועל הפלסטיק ועל המכסה וכל הפירוט הזה, זאת הסיבה שלו. הסיבה שאנחנו עוברים דרך כל הפירוט הזה זה להבין את זה. גם המיינד של הבודה, גם הישות המוערת, הכל יודעת ובעלת... עושר אינסופי ובלתי מוגבל ובלתי מתקלה ובר קיימא שאין בו שום רבב, גם זאת תמונה מנטלית. גם הבודה, כשהוא חווה עושר ועונג עילאים, זאת תמונה מנטלית שהוא משליך. ובזה אנחנו זהים לבודה. יש לנו ריקות עכשיו ותהיה לנו ריקות כשנהיה בודה. ובגלל שאנחנו ריקים עכשיו, זה מאפשר, אם אנחנו נבין איך עובדות תמונות מנטליות ונתחיל לגנן את ה... השדה המנטלי שלנו, נוכל להפוך לבודה בקלות. אנחנו מדברים על התהוות מותנית. הצד השני של ריקוד זה התהוות מותנית. התהוות מותנית מתארת איך קיים העולם שלנו, איך נוצרים הדברים בעולם שלנו. ואנחנו הרבה פעמים משווים את זה לעולם הגינות והזרעים וכך הלאה. ואיפה באים הדברים? אנחנו אומרים, הדברים הם באים מסיבות, הם לא יכולים לבוא בלי סיבות. לכל דבר יש סיבה. ואפילו הגננים יודעים את זה, כן? אם הם רוצים שתילים, הם צריכים לזרוע זרעים. אם הם רוצים עצים, צריך שיהיו שתילים. דברים לא מופיעים בלי שיש את הסיבות שלהם. האסכולה הגבוהה ביותר בבודיזם של המדיה מיקה פרסנגיקה, שהתפיסה שלה של ריקות היא התפיסה שאנחנו צריכים לפתח אם אנחנו רוצים לצאת מסבל, אומרת בדיוק מה שניסינו להמחיש במדיטציה. היא אומרת שיש חלקים שמופיעים, יש נתוני גלם שמופיעים, אוסף של צבילים, צבעים, צורות, מרקמים, טעמים, ריחות, והמיין שלי מארגן אותם לכדי עולם, לכדי חוויה, רגע, והמיין עושה את זה בהשפעת הקרמה. הוא לא יכול לעשות זה אחרת. כל הזמן אנחנו לובשים את משקפי הקרמה, ואלה עוברים שינוי מתמיד. כי קרמה כל הזמן, זאת מפשילה וזאת כבר נגמרה, כל הזמן. וזה תיאור של התהוות מותנית או התהוות תלויה, על פי האסכולה של מדיה מיקה פרסנגיקה. מה תהיה ריקות באסכולה הזאת? ריקות באסכולה הזאת תגיד שאין שום דבר שקיים באופן אחר. אתם שומעים שתי שלילות? תמיד בריקות יש שתי שלילות. אין שום דבר שקיים באופן אחר. אין אף דבר שקיים באופן אחר. זה ריקות באסכולה של פרסנגיקה מדיה מיקה. כל דבר קיים כהשלכה מכוח הקרמה שלנו, מכוח מעשי העבר, זה ההתהוות המותנית בפרסנגיקה מדיה מיקה. אין אף דבר שקיים באופן אחר, זה הריקות על פי פרסנגיקה מדיה מיקה. כל מה שמופיע בעולמי זה אך ורק הקרמה שלי שמאלצת אותי לארגן אוסף של נתונים גולמיים בצורה מסוימת ותו לא. והקרמה הזאת נקבעה על ידי העבר. וזה המפתח לאושר שלנו. ההבנה של הדברים האלה היא המפתח לאושר שלנו. אז אני רוצה לעשות אתכם מדיטציה. המדיטציה הזאת לקוחה מהספר החדש שעומד לצאת לאור של אנה קריסטי. ללכת אל הדלת. מצאו תנוחה נוחה. ותנו לגוף לשקוע לתוך השלווה של התנוחה. ונסו למשך כמה דקות להישאר ללא שום תזוזה. אמרו לגוף, עכשיו שב בשקט למשך כמה דקות. התמקדו בנשימה למשך כדקה. על ידי התבוננות במעבר האוויר פנימה והחוצה דרך הנחיריים והתחושה בכניסה לנחיריים. נסו ליצור ריכוז חד נקודתי עד כמה שאפשר, והנקודה האחת שאתם מתמקדים בה זה התחושה בכניסה לנחיריים, אך ורק בתחושה. וכיצד זו משתנה עם מעבר האוויר. ובמדיטציה הזו, אנו שוב הולכים לתקוף את התפיסות המוטעות שיש לנו אודות דברים. אנו הולכים לקרוא תגר על האמונה שלנו, שהדברים סביבנו הם סטטיים ובלתי משתנים. וכדי לעשות זאת, דמיינו כרגע בתודעתכם את הדלת לחדר הזה שבו אתם יושבים. וכעת שימו לב לא לדלת עצמה, אלא לאופן שבו אתם סבורים שהיא קיימת. כאיזה עצם מוצק, קבוע, שנמצא בפתח החדר, במרחק מסוים מכם. וכעת דמיינו את עצמכם קמים ופוסעים לעבר הדלת. לכו עד הנקודה שבה אתם פותחים אותה. כעת חזרו על ההדמיה הזאת. שוב אתם קמים בדמיונכם וניגשים אל הדלת עד לנקודה שבה אתם פותחים אותה. אתם מריצים את הסצנה הזו בתודעתכם כמו סרט. מה קורה לדלת בתוך התהליך הזה? עם כל צעד שאתם עושים, היא הולכת וגדלה. בתוך התיאור הזה, בתוך התמונה הזאת, יש הרבה רבדים של אינטרפרטציות שהתודעה מוסיפה למה שהעין משדרת לה. נסו כעת להתמקד אך ורק במה שהעין רואה מרגע לרגע. העין רואה מלבן קטן, ואז מלבן קצת יותר גדול, ואז אחד גדול עוד יותר, וכך הלאה. הבזקים של תמונות דוממות ברצף מהיר, בדיוק כמו תמונות בסרט. כמה דלתות שונות רואה העין? ומה עושה התודעה עם כל התמונות הללו? התודעה באה ומדביקה ביחד את כל התמונות הנפרדות, וקוראת להן דלת. שוב דמיינו את עצמכם הולכים אל הדלת, אלא שהפעם שנו את תפיסתכם. ראו אותה כאילו היא מעבירה תמונות של סרט, כאילו היא מקרינה סדרה של תמונות בתוך המציאות הווירטואלית שלכם. ראו שלעולם לא תוכלו ללכת אל הדלת, כי הדלת, כפי שסברתם, שהייתה כלל לא קיימת. דבר אחד, קבוע, סטטי, אין דלת כזו. דלת כזו לעולם לא יכולה להשתנות. נסו להגיע לתחושה של ההיעדר של הדלת שסברתם שהייתה שם. כעת נסו את אותה מדיטציה על חפץ אחר כלשהו הנמצא בחדר. כשאנשים מנסים את המדיטציה הזו בפעם הראשונה, קורה לו פעם שעולים בתודעה גלים של התנגדויות. הראשון, אבל הדלת לא ממש הולכת וגדלה, זו היא רק התפיסה שלי של הדלת כשאני מתקרב. ההתנגדות הזאת משקפת את ההרגל שלנו להסתכל על העולם באופן מסוים, והרגל שהוא כל כך חזק שקשה בהתחלה אפילו לראות דרך ראייה אחרת. אבל חשוב מאוד להבין שאין שום דלת מלבד הדלת שאתם תופסים. איזו דלת אחרת בכלל תיתכן? יש התנגדות נוספת שעולה, והיא, אבל הדלת חייבת להיות הדבר המוצק משום שאני יכולה לחוש אותה. אבל נבחן טענה זו. אם מבססים את קיומם של הדברים על פי התחושה, אז מה לגבי מה שאנחנו רואים? ומה בדיוק אנחנו חשים? מהו שהיד יכולה לחוש? האם היד יכולה לחוש דלת? היד אינה יכולה לחוש דלת יותר ממה שהעין יכולה לראות דלת. היד חשה קשיות, חספוס, מקום מעוגל, מקום חלק. ובדיוק כפי שקורה עם הנתונים שהעין קולטת, אותו תהליך קורה עם הנתונים שהיד משדרת לתודעה. התודעה לוקחת את כל הנתונים האלה של התחושות, מחברת את הפיסות הקטנות וקוראת להן דלת. אז יש לנו מידע שהתודעה קולטת דרך העין, מידע שונה לגמרי שהתודעה קולטת דרך התחושה של היד. התודעה כל כך מתורגלת בתהליך הזה של אינטרפרטציה על גבי אינטרפרטציה של הנתונים שהיא קולטת, שהיא מחברת באופן חלק את המידע המתקבל מהעין עם זה שמתקבל מן היד. לאט לאט פיקחו את העיניים.
אנחנו מדברים פה על התודעה ועל ההשלכות, ואני כל הזמן טובה מי זה זה שמשליך. זה גם קצת מתקשר לי לשלב הראשון, שבאנו עם זרעים לתפיסה שבויה, ובעצם כל התינוקות נולדים כבר עם התפיסה הזאת, אז מתי לראשונה נוצרה? כי הרי התפיסה השבויה היא משהו שנולד מתישהו.
אז היו לה שתי שאלות להופעה. השאלה הראשונה שהיא שאלה, אז אוקיי, אנחנו מדברים על השלכות, אבל מי זה שמשליך? נתחיל עם זאת. מי זה שמשליך? המדיטציה שעשינו על הריקוד של הגוף, פעם מדיטציה אפשר לעשות על ריקוד התודעה, מדיטציה מאוד דומה. כשאני חושבת מי זה אני, זה רעיון שיש לי בראש, שאני משליכה על אוסף של נתונים, אותו דבר. התודעה היא ריקה, וזה הדבר האחרון שאנחנו תופסים לפני שרואים ריקות ישירות, את ההבנה שגם המשליך הוא ריק, שגם המיינד שמבין את כל הדברים האלו גם ריק. זה יותר קשה קצת, לכן זה בא אחר כך. אבל גם שם הכל ריק, הכל ריק. והשאלה השנייה שלך הייתה, מתי כל התפיסות השגויות האלה התחילו? אמרנו שכבר באנו לעולם עם תפיסות שגויות, והתינוק כבר בא איתם כי היה לו אותם קודם, אז מתי זה התחיל? אז זה מאוד פשוט. אם היה לו אותם קודם, מה היה לפני הקודם? היה עוד קודם.
נכון. אם זה היה מתמיד, אז למה זה שגוי? זאת אומרת, אם זה היה תמיד כך.
כי תמיד היינו בבורות. תמיד היינו בבורות. אחרת לא היינו כאן בסמסרה. עכשיו, אל תשכחי, תקשרי את זה למה שדיברנו קודם. כשאנחנו אומרים תמיד, וקודם, אנחנו מדברים על ציר הזמן, אנחנו מדברים על תחושה של זמן. זמן הוא גם השלכה. זמן גם אין לו קיום עצמי. וכשנתקדם בהבנת הריקוד שלנו, זה יהיה ברור. ואז השאלות האלה לא ישאלו יותר. כן. אז היא שואלת, מה לגבי אם יש לנו תחושה של אושר? אושר טוב, לא כזה שבא מתשוקה נחותה, או תחושה של יופי שבא. אותו דבר. אם אני מרגישה תחושה של יופי, אם יש לי חוויה של יופי, זה בגלל תחושה המיינד שלי. כופה עליי השלכה של יופי. ותו לא, אין דבר שהוא יפה מצד עצמו. כשיש לי תחושה של יופי, זה ביטוי לחלק הזה בתודעה שלי. כשאנחנו מגיעים לגן העדן של הבודה, הכל מדהים ביופיו. החוויה היא של יופי מדהים ובלתי פוסק. השלכה בלבד, אין שום דבר שיש לו שמץ של קיום עצמי או שמץ של יופי מצד עצמו או כיעור מצד עצמו. זה בדיוק כמו שאין לדברים טבע להיות נעימים מצד עצמם או בלתי נעימים מצד עצמם, אותו דבר. המיינד שלנו מרגע לרגע, התחושות שבו מתחלפות, אנחנו עוברים מעצבות לשמחה, לעצבות חזרה ולמיליון ביטויים אחרים של תחושות, וזה קורה לעתים קרובות. אנחנו אומרים 65 בשנייה, אז אם בשעה זה 3,600 כפול 65, אז למה שזה לא יהיה 3,600 כפול 65 פעמים של עושר? למה זה מתחלף לי מעצב לשמחה ולוחץ למענג, ליפה, ללא נעים, לחם מדי? למה זה מתחלף כל רגע? למה אני לא יכולה שיהיה לי כל הזמן עושר או כל הזמן יופי? זה די משגע אותנו, החילופים האלה, כל הזמן. זה אחד מצורות הסבל, כמו שהפן של למה מתאר בששת סוגי הסבל שלו. וזה כבר מספיק כבר, כאילו, מספיק. ושוב, התשובה היא שאנחנו צריכים לסדר את הקרמה, כי אנחנו את הכל רואים דרך המשקפיים של קרמה, החוצה ופנימה. המשקפיים של קרמה לעולם לא יורדים מעינינו, הרוחניות. כל התחושות האלה שמתחלפות הן כולן השלכה, בדיוק כמו שהעת היה השלכה, בדיוק באותה צורה. לוקח קצת זמן לבשל את הרעיונות האלה ולהתרגל אליהם, כי תמיד היינו בבורות, אז זה לוקח קצת זמן. ושוב המפתח לזה, שמירת היומן, שמירת הנדרים, זה בעל עוצמה בלתי רגילה, וזה יכול לשנות את החיים שלנו, אם מתמידים בזה, 6 פעמים ביום במשך תקופה, ואם מקפידים גם לא רק להסתכל על העשייה החיצונית, אלא בעיקר להסתכל מה עובר במיינד, ולעקוב אחרי זה. עצם המעקב מתמיר את המיינד. כשאנחנו מבינים איך עובדת קרמה, כמו התיאורים שנתנו היום, הרבה יותר קל לעשות חסד. אנחנו מבינים שזאת האופציה היחידה. הרבה יותר קל להגיב נכון, הרבה יותר קל לצבור חסד. אם אני עושה את הפעולה הפשוטה של לבוא ולתת לגלעד את העת, נאמר שהוא צריך עת עכשיו, ואני באה ומחליטה לתת לו עת כדי לעזור לו לכתוב מה שהוא צריך, מה אני עושה? אני מחזיקה חפץ ביד שלי, אני משחררת ואני רואה את החפץ עובר ליד שלו, ואני רושמת, עשיתי נתינה. עכשיו, מה עשיתי בעצם? לקחתי חפץ והעברתי מפה לפה. מה עשה את זה נתינה? הכוונה שלי. אז הנתינה עצמה היא ריקה. אני ריקה, כבר עשינו בתרגילים. אותו דבר חל עליו, גם הוא ריק. הוא ריק, המקבל ריק, אני ריקה, עצם הנתינה ריקה. הכל אוסף של רגעים קצרים או אוסף של נתונים גולמיים. שאני נותנת להם את התווית נתינה. כדי שנוכל ליצור את הגן עדן של הבודה בשביל עצמנו, ולהיות בודה בתוך הגן עדן שלנו, אנחנו צריכים להביא את הנתינה לידי שלמות. אנחנו צריכים לא סתם נתינה, אלא שלמות הנתינה, נכון? הבודיסטווה משלים את שלמות הנתינה. מה ההבדל בין נתינה לשלמות הנתינה? נתינה ראינו. אני הגדרתי את זה כנתינה, נכון? כי בעצם הזזתי חפץ. האם אני צריכה לתת 1,000 עטים לגלעד כדי שזה יהיה שלמות הנתינה? האם אני צריכה להיות אמא תרזה בשביל להגיע לשלמות הנתינה? האם אני יכולה להיות אישה רגילה ולהגיע לשלמות הנתינה? מה שהופך נתינה לשלמות הנתינה זה מידת החוכמה שמלווה את התהליך. זה כמה שלמות החוכמה יש בתוך התהליך. אם אני עושה את הנתינה בליווי ההבנה הזאת שתיארנו עכשיו, של שלמות החוכמה, של איך קרמה וריקות ביחד, שזורים זה בזה כדי ליצור את עולמי, אז האקט הכי פשוט של לתת עת למישהו, או לשטוף סיר, או להחליף חיתול, האקט הכי פשוט שאתם עושים, הופך לאקט שמייצר בשבילכם את הגן עדן של הבודה. למה? כי התודעה שלי מייצרת את זה ככה, בגלל החוכמה. כשאני מבינה את מה שאנחנו קראנו ריקות של שלושת המעגלים, את הריקות של המקבל, את הריקות של הנותן, את הריקות של המעשה הנתינה, את הריקות של החפץ שעובר מיד ליד במקרה של נתינה, כשאני מבינה את הריקות של כל המצב הזה, ואז אני נותנת, אז הנתינה הופכת לשלמות הנתינה, ואז אני צוברת חסד מעל ומעבר לעצם לתת עת למישהו, הרבה יותר גבוה. אותו דבר בהחלפת חיתולים. עצם הפעולה, התינוק שמקבל את ההחלפה, ההורה שמחליף את החיתולים. יש הבדל גדול בין לתת, כי אמא אמרה שזה יפה לתת, ובין לתת מתוך הבנה של התהליך, מתוך הבנה של ריקות. הידע, ההבנה, עושה את כל ההבדל בין נתינה סתם שצוברת קרמה קטנה, אני אקבל פעם עת בחזרה וזהו, ובין נתינה שמייצרת בשבילי גן עדן של הבודה. אז מה צריך? צריך את ההבנה שלי שכשאני נותנת לו את העת, הוא קודם כל יהיה מבסוט, אבל זה בכל נתינה. ואני מבינה שתוך כדי הנתינה אני צוברת קרמה טובה. אני מבינה שבעצם הנתינה שלי אני לא יודע מחסור בעתים. ואני יודעת את זה, אני יודעת שאני מייצרת לעצמי עתים תוך כדי הנתינה. אני שמחה שאני מסוגלת במעשה שלי לייצר קרמה שמשנה את עולמי. ואני מקדישה את המעשה. למי אני מקדישה את המעשה? לכל היצורים. לאושר של כל היצורים. לזה שכל היצורים יזכו באושר. זה מה שמבדיל את הנתינה של הבודיסטווה מהנתינה של אדם רגיל. זה ההבדל. אני נותנת את החפץ בדיוק כמו שאדם אחר עושה, או אני מחליפה את החיתול בדיוק כמו שכל אחד אחר עושה. אני רואה את עצמי נותנת, ראיתי את עצמי משחררת את העת, ועובר מהיד שלי ליד שלו, זה רשם רישום של נתינה. זה רשם של רישום, שחררתי מפה ונתתי לשם. הרישום הזה הוא הרישום הקרמי. במיוחד אם נתתי את העת האחרון שהיה לי, או את המעט שהיה לי נתתי, זה רישום יותר חזק. זה רישום יותר חזק, כי פה השקעתי יותר. הייתי צריכה לשחרר יותר, כי אולי זה היה הדבר האחרון שהיה לי. מי שנותן את כל מה שיש לו, לא משנה כמה יש לו. יכול להיות שחמישה שקלים זה כל מה שיש לו, אבל אם הוא נותן את החמישה שקלים האלה, הקרמה הזאת גדולה לאין ארוך מאשר מי שנותן מיליון שקלים אם יש לו 5 מיליון. אז אני רושמת רישום של נתינה, ככל שאני יכולה לשחרר יותר ולתת יותר בנדיבות יותר, הרישום יותר חזק. אני מבינה שזה יביא אליי דברים בעתיד, אני מבינה שהרישום שרשמתי חייב להחזיר אליי דברים, והרבה. אני מבינה שעל ידי שאני רושמת רישום כזה שיחזיר אליי שפע בעתיד, אהיה מסוגלת לעזור להרבה אנשים. אני סוללת לעצמי דרך להערה, ואם אגיע להערה אוכל לעזור להרבה יותר אנשים ובצורה הרבה יותר רדיקלית ועמוקה מאשר לפני שאני מגיע להערה. וזה גם עונה לשאלה שהייתה של אנוכיות כביכול. ואם כל המחשבות האלה מתרוצצות לי בתודעה בזמן שאני משחררת את החתיכת פלסטיק ומעבירה אותה מיד ליד, או את החתיכת עוגה או הגלידה או מה שזה יהיה, זה הופך את זה לשלמות הנתינה. כי אני אומרת, אני עכשיו נותנת כדי לרשום רישומים, כדי שאני אוכל בזכות החסד הזה להגיע להערה, כדי שאני אוכל באמת לעזור לגלעד בצורה האולטימטיבית ביותר שאפשר. ולהביא אותו לאושר מרבי, ולא רק אותו, אלא את כל הברואים. אז עכשיו הנתינה הפכה לשלמות הנתינה. כי זה לא רק לתת דבר אחד לאדם אחד, עכשיו אני מייצרת גן עדן תוך כדי המעשה. וזה אפשרי לכל אחד מאיתנו, בכל מצב שאתם מוצאים את עצמכם בו בחיים. כל אחד מאיתנו יכול לעשות מעשים של בודיסטווה, בדברים הבנאליים ביותר שאתם עושים. ולמעשה אין דברים בנאליים, הם רק בנאליים אם אנחנו תופסים אותם כבנאליים. אז איך זה ייצר בשבילי גן עדן של בודה? איך זה מייצר גן עדן של בודה? גן עדן של בודה, של הערה, ברגע שהגעתי לשם, הוא לא פוסק, הוא נמשך לנצח. הבודה מגיע להערה, והוא לעולם לא נופל מהערה, אי אפשר ליפול מהערה. וההערה של הבודה, היא חלה על כל הדברים. הבודה, החמלה שלו והאהבה שלו חלים על הכל. אין דבר בעולמו שהוא פחות ממדהים. זה טוטלי. אז כדי לייצר גן עדן של בודה, אני צריכה שני דברים לייצר. משהו שנמשך לנצח, ומשהו שהוא טוטלי, שהוא מושלם לגמרי. שהוא חל על כל עולמי. מה זה השאיפה להערה? אתם זוכרים? זה לשאוף להערה למען כל הבריאה. ההערה שלי זה כדי שאוכל לעזור לכל היצורים. אז אם תוך כדי הנתינה אני מקדישה את האקט של הנתינה, למשל להערה שלי, או אם אני מקדישה את המעשה לרווחה ולאושר האולטימטיבי של כל היצורים, החלק הזה דואג שזה יהיה כולל הכל, שזה יכיל הכל, שלא יוצא מן הכלל. זה מאוד מעצים את הקרמה של הנתינה, את הרישום. כי אני עכשיו לא רק נותנת דבר אחד לאדם אחד, אלא תוך כדי הנתינה הזאת אני מייצרת סיבות קרמיות, שכשהם יפשילו אני אראה את עצמי בגן עדן, שחל על כולם. ואיך אני אגרום שזה יימשך לנצח? פה יש טריק נוסף. אני רוצה שהגן עדן הזה שהגיע אליו לא ייפסק לי פתאום. אז עכשיו נתתי לו את. אם אני מבינה את מעשה הנתינה, ואפילו אם אני לא מבינה אותו מספיק טוב, הקרמה שזה תחזיר לי שני עתים לפחות. מה אני אעשה כשאני אקבל שני עתים? אני אתן שני עתים. אני אתן שני עתים, אם אני אתן את כל מה שיש לי עם הכוונה הזאת וההקדשה הזאת, ככה לי יחזרו ארבע עתים. עכשיו אני אתן את ארבע עתים. במקום לצרוך, אני שוב משקיעה, אני שוב משקיעה, אני שוב משקיעה. זה מתעצם לעוצמות מדהימות, וככה מגיע לגן עדן הבלתי פוסק של הבודה. וזה, אם קרמה רגילה מתקלה, זה לא מתקלה. זה לא יכול להתקלות. כי אני כל הזמן ממשיכה להשקיע. זה מה שהבודות עושים. הבודות, גם כשהגיעו להערה, הם כל הזמן רק בנתינה. הם כל הזמן רק בהשקעה. והם נותנים את הכל. לא שומרים כלום לעצמם, הם לא צריכים שום דבר. בגלל שהם נותנים את הכל, לא חסר להם כלום. הם לא צריכים כלום. ואז הם ממשיכים לתת, וזה לעולם לא יכול להיפסק. ואז זה הופך לגלגל שמנציח את עצמו, אלא שבמקום לרדת למטה, מה שסמסרה עושה, שתמיד משקיעה אותנו, העשייה הזאת, זה ספירלה שעולה כלפי מעלה, והיא לא יכולה לרדת לעולם, אם הבנו את זה. אז מאוד חשוב כשאנחנו מקדישים כמה אנשים אנחנו מחזיקים בתודעה תוך כדי העשייה שלנו, אם זה נתינה, אם זה כל מעשה חסד אחר. כמה אנשים אני מחזיקה בתודעתי כשאני עושה את זה. על כמה אנשים לקחתי אחריות אישית, לקחתי לקסם נמדק להביא אותם לאושר אולטימטיבי. ואם אני יכולה לכלול את כל היצורים בלי להשאיר אף אחד, בלי יוצא מן הכלל, אני אגיע לגן עדן, להערה. תמיד כשמתארים את ההערה של הבודה, היא תמיד הערה מושלמת, מלאה, לחלוטין, שאין למעלה ממנה. ככה תמיד מתארים אותה. היא תהיה כזאת, היא תהיה מדהימה. ואפילו הרבה 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 לפני שהגעתם לשם, מגיע שלב די מהר, אם אתם עושים את זה ככה, שאתם לא יכולים לעצור את האושר שלכם. נכפה עליכם, אושר. נכפה עליכם להיות מוקפים באנשים מדהימים, באנשים יפים. נכפה עליכם לחוות יופי. ואתם לא יכולים לברוח מזה. איפה שאתם מסתכלים זה שם. אתם מייצרים סגסוג, אתם מייצרים סגסוג פיזי, סגסוג מנטלי, יציבות נפשית. אם אתם מתרגלים היטב, אתם לא יכולים למנוע את ההתפתחויות האלה. אז הזהרתי אתכם. לא רק זה, הדרך אל העונג מענגת. אתם מייצרים עונג והדרך עצמה הופכת לעונג, היא מענגת לגמרי. וככל שמתקדמים בדרך, ככל שעולים ברמת התרגול, התרגולים המתקדמים ביותר הם גם המענגים ביותר. וזה עובד כי אנחנו מתארים את עצמנו ובו בזמן מתארים את עולמנו, מתארים את חיינו. ושוב, חשוב לשמור ברקע, במחשבה שלנו, שבמה שאני עושה, בכל העשייה שלי, אני עושה את מה שאני עושה כדי להגיע לאושר מרבי, לאושר המושלם, כדי שאוכל להביא אחרים אל האושר המושלם. אומרים שהבודה מקשים את המטרות של עצמו ואת המטרות של אחרים. וזה מניעה בלתי נפרד. הוא לא יכול להשלים את המטרות של עצמו בלי להשלים מטרות של אחרים, והוא לא יכול להשלים מטרות של אחרים בלי שהוא הגיע לשלמות, וזה הולך ביחד. והדבר הטוב ביותר שאני יכולה לעשות למען הזולת זה מה? זה להגיע להרד. להגיע לאושר המרבי בעצמי, זה במקרה הדבר הכי טוב שאני יכולה לעשות בשביל האושר של אחרים. אז מה רע? אני יכולה לאכול את הגוגה ולהחזיק בה ביחד. ואם לקחתם נדרי בודיסטווה, אז נשבעתם לעשות את זה. זה מה שנשבע בודיסטווה לעשות כשהוא לוקח את הנדרים. הוא נשבע לעמול ולתרגל ולעשות כל מה שהוא יכול, להגיע כמה שיותר מהר להערה המרבית, זאת אומרת לאושר המושלם, למען הברואים. הבודיסטווה נשבע להגיע לאושר מושלם. וזה השבועה של הבודיסטווה, למען אחרים. אז כל המחשבה הזאת שאני צריכה להקריב את האושר שלי למען אחרים היא שטות, היא לא נכונה, לא כשמבינים את הדרך. אתם לא צריכים להקריב כלום, אתם צריכים לעשות את מה שאתם עושים עם הידע הזה, להפוך אותו לשלמות, את הנתינה שלכם שלמות, לאורך רוח שלכם לשלמות, חדוות המעמד שלמה וכך הלאה. זאת ההגדרה של בודיצ'יטה, אני רוצה להגיע לשלמות למען כל הבוראים. ויש לנו אפילו נדר של בודיסטווה שאומר, שלחשוב שאני צריכה למנוע מעצמי אושר כדי שזה איכשהו יעזור לאחרים, הבודיסטווה נשבע לא לחשוב כך. אין שום טוב שצומח לאף אדם בעולם מזה שאני ממשיכה לסבול. ואין שום ברכה שצומחת לאף אדם ולאף יצור אם אני דוחה איכשהו את ההערה שלי, אם אני באיזשהו אופן מלאכותי מחליטה עוד לא. אני עוד אחכה קצת, אני עוד אמשיך לסבול קצת, כי זה מה שזה אומר. דרך אגב, בנדרי בודיסטווה אנחנו מבקשים שמי שדוקח אותם, שתלמדו את הקורס של נדרי הבודיסטווה ותסיימו את כל המטלות של הקורס, כי אנחנו לא רוצים לתת את הנדרים האלה אם אתם לא יודעים מה שאתם מתחייבים. אין דבר מדהים שאתם יכולים לעשות כרגע מאשר להתחייב להגיע להערה למען כל הברואים, זה מיד שם אתכם על הדרך לאושר המרבי שלכם. אבל אתם צריכים לדעת על מה אתם מתחייבים. ולמעט הנדרים הטנטרים זה הנדרים הגבוהים ביותר שאתם יכולים לקחת. ואתם יודעים שיש מחלקות של טנטרה, ובמחלקות הנמוכות יותר, הנדרים הטנטרים הם נדרי הבודיסטווה. אתם יכולים להביא להערה עם עצמם, אם אתם שומרים עליהם בקפידה, הרבה זמן. וכשאתם מגיעים להערה, אתם יכולים לשלוח ביליוני כפילים שלכם שיופיעו בפני כל יצור ויצור ויעזרו לכל יצור ויצור בדיוק כפי שמתאים להם, באופן שמתאים להם, בזמן שמתאים להם, ויהיה לכם את הידע מה מתאים להם, כי יהיה לכם ידע כל, ויהיה לכם גם את הרצון לעשות את זה, כי יהיה לכם חמלה חובקת עולם, ויהיה לכם גם את היכולת לעשות את זה, כי אתם מסוגלים לייצר את הכפילים האלה. אז זה העבודה שלנו, זה העבודה שלנו, כשזה אנחנו עמלים. זה מה שאנחנו אמורים לעשות. אני חושב שאנחנו נפרד עם הדברים האלה. בזה סיימנו את הדיון בשלמות החוכמה. אני רוצה להודות לכם על סוף שבוע מדהים, ותודה רבה לכם על התוצאות שלכם. עכשיו יש כאן שתי הודעות של דודו ושל רויטל.
רצינו להגיד שאנחנו נעשה קורס נוסף של להב היעלום. להב היעלום זה קורס מדהים שיצרה עולם היקרה שלנו על סמך ספר להב היעלום, ובעצם הוא נותן את כל החוכמה בשורה תחתונה, מאוד פרקטי, מאוד ישים לחיים. כבר עשרות, אולי יותר מזה, אנשים עשו אותו בארץ, וסיפורים מדהימים. אז הזדמנות טובה להביא אנשים בסביבה שלכם שבשבילהם לבוא לקורס מסורתי של ACI זה מאתגר כרגע, אז הרבה אנשים פגשו את החוכמה הזאת דרך הקורס הזה. יש מדריכים מעולים שאחרי זה ממשיכים ומתרגלים, וזהו, הזדמנות די אחרונה לחודשים הקרובים. ואיפשהו בסתיו גם יהיה שלב ב' והתנאי לשלב ב' זה לעשות את שלב א'. אז אתם מוזמנים.
שלום. אז ברצוני לשאת ברכת יום הולדת מיוחדת לאישה, בחורה, נערה. בעצם מלאך, לא מצד עצמה. וכשלמה דבורה אלה חוזרת ואומרת לעתים שישנם מלאכים בחדר, אני בטוחה שהיא אחת מהן. מהי טהור במופע אנושי מזהיר? אז לפני 27 שנה ויום נולד המלאך לאמא יהודית ולאבא סמי. אומרים כשנולד מלאך מוצף החדר באור נגוהות וכל הנוכחים מתמלאים בעדנה. אחרת, כיצד אפשר להסביר את העובדה שקראו למלאך בשם רעות? הלא רעות היא מילה נרדפת לידידות עמוקה. רעות אם כן היא הידיד הטוב, השנין. גם בשנותיה הצעירות הייתה ראות אלה בראות הדוקה עם הזולת, ובהצטניות יתרה צלחה את כל משימותיה. הסיפור האישי שלי מתחיל לפני יותר משנתיים וחצי, כאשר הבנתי שגם מדיטציה היא עניין רציני. וכך הגעתי לחדרון קטן, בו ישבו בצפיפות חמימה כ-20 איש. את פניי קיבלה ראות בעיניים שחורות בוהקות ובקול רך. הכל אמיתי. לא תאמינו, שיעור הדרמה הראשון ששמעתי אי פעם היה שיעור של סוטרת הלב. הצורה היא ריקות, הריקות היא צורה, אין עין, אין אוזן, אין אף, אין גוף. ורשימת האינים הלכה והתארכה. מפחיד, מה רוצים ממני? אך מדברי הפתיחה של השיעור, ומכולה המיוחד של למה דבורה אלה, הבנתי מיד שהגעתי הביתה. אז קודם תודה רבה, למה, היקרה. ומעצם היותי תלמידה נצחית, שקדתי על שיעורי הבית כבר מהשבוע הראשון. וכך יצא שארגנתי לי שיעור דרמה טלפוני עם ראות בכל שבת. וזה המקום ראות, להודות לך על שעות של חסד מופלא, שעות בהם נתברכתי בסבלנותך אינסופית, כי אפילו לשאול לא ידעתי. שעות בהם זכיתי להכיר חדוות מאמץ מהי, כי בכל רגע שלך, וגם באמצע ארוחה או באמצע תמלול או בכל אמצע אחר, היית כולך קשובה להשקפה השגויה שלי. שעות בהם נמלאתי בחוכמתך הדרמית והקרמית של תובנות עמוקות על טבעם האולטימטיבי של דברים. עם הזמן, כשראות החלה לנסוע לדיימונד מאונטן, המשיכו השיעורים בתקשורת האינטרנטית. גם דרך המייל המשכתי לקבל פיסות של ריקות, והפעם מטובלות בקדושת הר היהלום. ועד כה לא אמרתי דבר וחצי דבר, אלא יותך לנו על הפיט שהולך לפני המחנה. דוגמה לתלמידה למופת, המקשימה באופן מושלם, התמסרות ללמה, על אופניה השונים, ענוות אין קץ וצניעות מרשימה. הכל תמיד בשקט נותן השראה, ללא לאות ובחיוך. גם בהוראתך את הדרמה, הצחה בהירה ומפעימה. אנא, הרשינה לנו להמשיך להתמוגג בזהורך ובהפעיל ליבך. אוהבים אותך המון, המון, המון.
לכל מחשבותיי, כל מילותיי
Oh,